פרק למדחת עוסק בדיבר הקדוש השני, ויהיה חלויים אחרים על פניי. אבל אנחנו לא באים רק ללמוד פרק למדחת של עצמו, אלא אנחנו בוגרי הפרק למדבר, פרק למדזיין. אז נראה שאנחנו צריכים לגשת לפרק למדחת עם שתי תובנות בסיס, אחד מפרק למדבר ואחד פרק למדזיין, אז יעזור לנו עכשיו להבין אותו נכון. בפרק למדבר מראה לשקי פרק שלם ולהסביר את הסדרנות של עשר הדיברות, ממעלה למטה, מהגדול לקטן, בגדול לחל וקטון קילה, ושם הוא הסביר את היסוד הזה, שאנוכי השם אלוהיך זה עוסק במציאותו יתברך, ולפי זה לא יהיה לך, זה המדרגה השנייה, שהיא לא עוסקת בביטול עצמותו יתברך, אלא בעובדה שיש עוד מלבד לו. זה הנחת היסוד שלמדנו בפרק למדבר. אבל יש הנחת יסוד חשובה לפרק גם שלמדנו אותה בפרק למדזיין, וזה שבפרק למדזיין, אז מהר"ל אמר בתחילת פרק למדזיין שאנוכי השם אלוהיך אז בעצם לא דיברה כשאר הדיברות. זו השאלה הראשונה של פרק למדזיין שעסקה בבירור, בוקר טוב, למה אין ציווי באנוכי השם אלוהיך? אז אמרנו שהמהר"ל אמר שם שלוש תשובות, תשובה אחת מצד המקור האלוהי, תשובה אחת מצד האדם, תשובה אחת מצד נקודת החיבור. תשובה שלישית במכילתא, אז הוא הדגיש שאנוכי השם אלוהיך זה באמת ממצרים. ואם תאמר, אם כן, לא נצטוו עשרת הדיברות בסיני, יוצא שהדיבר הראשון הוא לא שייך להר סיני, הוא כבר שייך ליציאת מצרים. אז בכל זאת, אין זה קשיא, כי כאן חזר להזכיר מה שקיבלו אותו לאלוהים, וכשחזר להזכיר דבר זה בסיני, שיהיה זה הברית בין השם יתברך ובין ישראל לעולם, קיבלתם מלכותי, קבלו גזרותה. אז בעצם יוצא לנו נקודת מוצא נוספת מפרק למזיין, שבגלל שאנוכי השם אלוהיך זה קבלת המלכות שכבר הייתה במצרים, אז היא רק צריכה להצטרף ולהצמד לתשע הגזרות שעכשיו יגזרו על עם ישראל בשאר עשרת הדברים. אז זה שכשניגשים ללא יהיה לך, אז יש פה שתי תובנות חשובות בעצם. אחת, זה המשך של אנוכי, אבל במובן שלא עסוק, לא הביטול של עצמותו, אלא יש עוד מלבדו. ובית, זה במובנים מסוימים, זה הדיבר הראשון שאנחנו מקבלים כגזרה עלינו, כציווי עלינו, בתוך עשר הדברים. רק מצד הסדר הפשוט של הפרק, אז המהר"ל בחלק הראשון של הפרק עסוק במחלוקת עם הרמב"ם והרמב"ן ביחס להגדרת המצווה. שיטת הרמב"ם, שזה לא לעלות במחשבה שיש אלו הזולתו. שיטת הרמב"ן, שלא לעלות בדיבור. שלא יקבל סבלות בדיבור יומר חס וחלילה אלי עתה, זה הגדרת המצווה לפי הרמב"ן. ושיטת המהר"ל שזה בקיום, לא לקיים עבודה זוירה. וחידושו של המהר"ל יוצא שאם אדם מקיים בביתו עבודה זרה, הוא לא עשה אותה, לא עשו בשבילו, הוא לא עובד אותה, הוא רק מקיים אותה בביתו. לפי הרמב"ם והסמ"ג ואבן עזרא שסוברים כמותו, לפי הרמב"ן, אז אין בזה עבירה, זה בעצם הקיום בבית, אלא איסור לא יהיה לך, זה איסור אחר, רק אם חשבת שיהיה לו או שדיברת אליעתה. לפי המהר"ל עצם הקיום, זה הנקודה הראשונה בפרק, עוד מעט להרחיב בה.
כאילו שלא
להשאיר, כאילו לבאר. לפי המהר"ל צריך לבאר את זה, אסור לקיים את זה ביתך.
של משהו
כאילו ספציפי. כן, יש לך עבודה זוירה בבית, יש איזה פסל בבית, לא מפריע לפי הרמב"ם והרמב"ן, יכול להיות בבוידן. לא רואה את ארבע המצוות הם מחלקים ללא תשתחווה, לא תעבוד, לא תעשה, אבל...
יש כאילו...
לא, רואים ברמב"ן שהוא מדגיש שזה דעת יחיד, הרמב"ן אומר, זה מחלוקת תנא קמא רבי יוסי, זה שיטת רבי יוסי, אבל שיטת תנא קמא לא ככה. וכך רוצה לנקוט למעשה, כן. אחר כך אמרה לי שפה עוד איזה הערה קטנה, צריך להבין את התפקיד של הבניין אלוהים אחרים, מה זה החיירים האלה, אם זה החיירים ממליכים אותו או שהוא אחר מהקדוש ברוך הוא. ואחר כך נכנס לנושא השני המרכזי, זה הסדר של ארבעת הלווים. כן, הדיבר הזה, בניגוד לדיבר הראשון, דיבר ארוך, הוא מתחלק ללווים נפרדים. יש לא יהיה, יש לא תעשה, יש לא תשתחווה, ויש לא תעבוד. אז מה זה ארבעת הלווים הללו, מה היחס ביניהם? וזה המהר"ל מעריך, זה הנושא השני בפרק. והנושא השלישי בפרק, נמצא העונש והשכר למי שעובר עליו, זה מה שהוא עובר, לא יודע, אצלי במהדורה לא חילקו פה משום מה את המעבר הזה, זה יוצא בקופת זין למעלה, הוא מתחיל פתאום לכתוב, ואמר פוקד אבון אבות על שילשים ועל ריבעים, כן, הוא עובר לעונש, העונש מופיע בתוך הדיבר, זאת אומרת, אמרה תכף לדיבר, זאת אומרת, בתורה עצמה יש את עצם הדיבר שלו יהיה, זה הנושא הראשון, החלוקה לארבעת הלאווים, זה הנושא השני של הפרק, ומצד העונש של הפוקד אבון אבות על שילשים ועל ריבעים, רואים שבדיבר הזה החליטו לעסוק בדבר הזה, זה מהר"ל מעריך בסוגיית הארבע דורות פה, והיחס בין אהבה ליראה, והיחס בין הבית לאלף, זה הנושא השלישי, שלושה נושאים בפרק, בסדר? כן, הוא חוזר שוב על נושא הארבע, רואים שנושא הארבע הוא מאוד מאוד מהותי, הארבע דורות והארבע לאווים זה מאוד מהותי.
הוא לא חתך
פסקה, יכול להיות, אבל זה מה שנראה לי נושא אחר. אולי נתחיל מהאמצע ברשותכם דווקא, כן? זאת אומרת, כבר למדנו שקשורים בספר תפארת מחלוקת רמב"ם רמב"ן מהר"ל, זה לא מקרי. בסדר, ראינו את הפרק ל"ג, ראינו את הפרקים ו"ז ח', כל היסודות לספר, אז אולי תכף נחזור לדבר הזה. אבל אולי נתחיל גם מהבנת שיטת המהר"ל, זה יעזור לנו יותר. המהר"ל אומר שיש פה ארבע לאווים, שארבע לאווים, הוא מסביר את זה בפשט, ואחר כך הוא מסביר את זה בדבר נפלא. אז בפשט מסביר שיש ארבע שיטות שגורמות לאדם לעבוד עבודה זרה. שיטה ראשונה, שהוא בטוח שזה האלוהים. הוא אומר המהר"ל, באלו הזרות, ארבע הזרות, בא כתוב לסלק כל מחשבה בצד עבודת האלילים בעולם. הצד הראשון, הוא חושב שצריך לעבוד עבודת אלילים כי זה האלוהים. הוא באמת בטוח שעבודה זוהירה שלו זה האלוהים ואין עוד מלבד. הצד השני שעובדים לעבודה זוהירה זה בגלל אהבה גדולה. שאדם יש לו אהבה גדולה לדבר, אז הוא רוצה לעשות, זה עליו שלא תעשה. הוא רוצה לעשות, הוא רוצה לבנות, הוא רוצה להשאיר זכר, הוא רוצה להשאיר תמונה, הוא רוצה להשאיר, כמו שעושים באנדרטי הוא אומר. אז אדם עושה בגלל שהוא מאוד מאוד אוהב, אהבה זה קשר, אהבה זה חיבור, הוא מאוד מאוד מחובר לעבודה זוהירה הזאת. לא בטוח שזה מצד שהוא חושב שזה עבודה זרה שמחולטת את כל העולם ויהיה אלוהים הגדול וכו', אבל אליה הוא מאוד מאוד קשור, זה הצד שלו במציאות, הוא מרגיש מאוד מאוד מחובר אליה, אז הוא רוצה לתת לה מקום. הצד השלישי אומר, זה הפוך, זה היראה, נעלו תשתחווה, הוא מאוד מאוד ירא מפניה, הוא מזכיר לנו פה את המן שגורם ליראה גדולה. אז יש דרך העובד מיראה שהוא משתחווה, אז זה עליו של נעלו תשתחווה, שאדם ירא מעבודה זוהירה שלו, שהיא יכולה להניש אותו והיא יכולה לפגוע בו, ואם הוא לא ייתן לה מה שהיא רוצה, מי יודע מה יקרה, אז יהיה יחס אחר לגמרי. נדמה שכשהוא אומר פה יראה, הוא יותר מקבל לירת העונש מאשר לירת הרוממות, כי הוא מדבר על ההשתחווה והכנעה, כמו שאמרתי למן, ושם כידוע זה לא היה מירת הרוממות גדולה מדי. והנקודה הרביעית, אומר לא תעובדם, אז אומר המהר"ל, זה נגד מי שעובד לקבל פרס. שם האבוידה זה העניין. למה האבוידה זה העניין? זה לא בגלל היחס, לא היחס זה העניין כמו אהבה ויראה, לא האלוקות זה העניין, אלא אני זה העניין. בסדר? זאת אומרת, אני רוצה לקבל פרס. אז לפי זה יוצא שיש פה ארבע דרכים, שבעצם קצת אפשר להגיד אותם לשלוש. יש מצד האלוהים, יש מצד היחס, ויש מצד האני. זה קצת מזכיר לנו דברים שהמערב חוזרים על עצמם כל הזמן, שכל דבר מתחלק לשלוש, מצד המקום, מצד המקבל, מצד נקודת הקישור. אז הנקודה הראשונה זה יש פה אלוהים, אלוהים אחרים. הנקודה השנייה זה אני אוהב או ירא מהאלוהים הזה. הנקודה השלישית זה יותר מצד שאני צריך להתקדם, אני רוצה לקבל פרס, אז אני עובד בשביל עצמי. עד כאן המהר"ל הסביר בפשט. אמר המהר"ל, יש בדבר הזה דבר נפלא. מה זה דבר נפלא? אז מגלה לנו פה המהר"ל סוד, הוא מתחיל לעסוק במעשה מרכבה. אומר המהר"ל, החיצוניות הראשון זה דלת חיות המרכבה שעליהן כיסא כבודו יתברך, שכיסא כבודו הוא אחד יישב על הכיסא, וההתחלה החיצונית הם ארבע חיות הקודש. עוד פה ודאי שהמהר"ל פה רומז לנו בדברים שבסודות, וגם אומר את זה בסוף הקטע, הוא אומר אין לכתוב במפורש יותר, החכם יבין מעצמו, יעמוד על דברי חוכמה מאוד, בדרך כלל שהמהר"ל כותב בסגנון הזה, אז כוונתו שהוא עסוק פה בתורת הנסתר. אבל המהר"ל אומר לנו, קצת ננסה להבין מה שהמהר"ל אומר. המהר"ל אומר שיש ארבע צדדים במרכבה. למה צריך מרכבה? כי העצמות האלוהית היא צריכה ללכת ולהופיע בעולם. כדי שהיא תוכל להופיע בעולם, היא צריכה צדדים חיצוניים. כל דבר כדי שאני אוכל לקבל אותו, אני לא יכול לעסוק במהות שלו, אני צריך לעסוק בצדדים החיצוניים שלו. דבר אובייקטיבי כשלעצמו, קשה מאוד לגעת בו, כמו במציאות של אדם. כל אדם צריך שם. כל אדם צריך כלים שאני נפגש איתו. יש לו כלים, אני נפגש איתו, אני שומע את דיבורו, אני קורא את דבריו, אני נפגש עם משהו שהוא קשה להיפגש עם העצמות הנשמתית של האדם העומד מולי. על אחת וכמה וכמה שהעצמות האלוהית האינסופית, אין שום דרך להיפגש איתה עם הכתר העליון, אלא צריך להיפגש עם הצדדים החיצוניים המבטאים אותה. זה הכוונה, אומר המהר"ל, שיש מעשה מרכבה. אני לא רואה את המלך, אני רואה את המרכבה שהמלך נוסע בה. אי אפשר לראות את המלך, פניי לא יראו, אבל אני רואה שהמלך נוסע במרכבה. אז דרך המרכבה אני מבין מה זה המלך, כי זה לא מרכבה סתם שהוא קנה ברחוב איזה מרכבה, אלא הוא יצר מרכבה בדמותו, כצלמנו כדמותנו, שהמרכבה הזאת מבטאת את הצדדים החיצוניים של המלכות. ממה מורכבת המרכבה? יש בה ארבע חיות. זאת אומרת, יש בה פני אדם, ויש בה פני שור, יש בה פני אריה, ויש בה פני נשר. ארבע מלכים, כן? הנשר הוא מלך שבעופות, האריה הוא מלך שבחיות, השור הוא מלך שבבהמות, האדם שהוא מלך הכל התחתונים, והצדדים המלכותיים הללו הם מבטאים בעצם את המלך שעל גביהם. זאת אומרת, למלך העליון הוא מתבטא בעזרת מלכויות קטנות יותר, שכל אחת היא חלק מסוים בתוך המציאות. אומר המהר"ל שהחטא היסודי ביותר זה שאדם הוא הופך את המלכויות החלקיות הללו, המבטאות הללו, החיצוניות הללו, למלכות בעצמה. לכן הוא משתמש פה הרבה בביטוי עיקר. עיקר זה נכון בכלל בכתבי המהר"ל, אני חושב, ודאי פה. עיקר זה לא במובן רק של עיקר וטפל, זה גם נכון, אבל זה לא הביטוי המרכזי. אני חושב כאן שעיקר זה כמו עיקרי האילן, שורשי האילן. העיקר שממנו הכל מתפרנס, נכון? זה הלשון שאמרה פה כמה פעמים. העיקר הכל יוצאין ממנו, מתפרנס הכל מן העיקר וחי ממנו. כך השם יתברך, הכל נמצא ממנו וחי ממנו. הקדוש ברוך הוא מקור כל המציאות. וכשאתה פוגש את הצדדים החיצוניים, חליל עליך לחשוב שאפשר לנתק את הצדדים החיצוניים הללו מהעיקר ולעבוד עליהם, אלא צריך תמיד לזכור שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך הנקודות הללו. זאת אומרת, הנקודות הללו מחברות ביני לבין המציאות האלוהית העליונה הנסתרת ממני לגמרי לגמרי, ולא, בסדר? ולא משייכות אותי רק אליהן. המהר"ל אומר שזה היה חטא העגל. מה זה היה חטא העגל? הם לקחו דמות אחת מן המרכבה, בסדר? הם לקחו דמות, לא בכדי, לקחו דמות מן המרכבה ועבדו אליה. בסדר? אז יש פה עבודה אמיתית, רק הטעות הייתה הניתוק מן המקור. הם עבדו אליה כאלוה ולא למה שעומד מאחוריה, ועברו על איסור לא תעשה לך פסל כל תמונה. אומר המהר"ל שארבע חיות המרכבה זה כנגד ארבע טעויות היסוד של עובד העבודה זרה. האדם, האריה, השור והנשר. האדם זה כנגד הלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים. שדמות האדם היא כדמות היושב על הכיסא. נכון? כתוב שעל הכיסא דמות כמראה אדם מלמעלה. אז לכן הפני האדם שמתבטאים במרכבה הם מבטאים יותר מכל את הדמיון לעצמיות עצמה. אז מי שפוגש את החיצוניות הזאת של האדם, אז הוא בטוח שהוא נפגש עם העצמות, או יכול לטעות שהוא נפגש עם העצמות עצמה, אז הוא עובד אליה. אז זה כנגד החטא הראשון, שזה טעות בהגדרת האלוהים. אחר כך פני השור משמאל ופני הערים מימין, זה טעויות כנגד היחסיות, כנגד העירה והאהבה. שלא תעבוד, שלא תעשה ולא תשתחווה, אז לא תעשה זה כנגד האריה, ולא תשתחווה זה כנגד השור. אומר המהר"ל שהאריה זה הצד הימני של המרכבה, הצד הימני של המרכבה שם האהבה והחסד, שם הקישור, שם החיבור, זה מה שגורם לי לעשות פסל כל תמונה. אני רוצה מאוד 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 להתקשר. הצד הימני זה טעויות שנובעות מעודף אהבה, עודף קישור, עודף רצון להתחבר למציאות האלוהית, ומתוך כך אני עובר את הגבול בטעות ועושה פסל כל תמונה. זה טעויות של עודף באהבה. יש גם טעויות של עודף ביראה, שזה מבטא דווקא השור. אני לא יודע, המהר"ל לא משתמש בביטוי שור זועם, אולי זה חלק מהבירור של מה יצא השור, שהשור יש בו צד מאוד מאוד של יראה, כוח עצום כזה שבו יש חשש ממנו. אז השור מבטא דווקא את הצד של הפחד, את הצד של הדמות העליונה הזאת, שבה אדם פוגש את הדמות והוא נפעם כולו מהמראה הגדול הזה, והוא מאוד מאוד ירא מפניו, וכיוון שהוא ירא מפניו משתחווה לו, והוא שוכח שבעצם יש פה רק ביטוי של המקור האלוהי. ויש צד רביעי.
למה אריה זה אהבה?
אריה, אני חושב במציאות שלנו, אריה הוא תמיד חי בלהקה, בניגוד לשאר הטורפים, או רוב הטורפים החזקים שחיים בצורה בודדת, אריה הוא חי בלהקות, והוא תמיד מאוד מאוד דואג לילדים שלו. כך כתוב בגמרא בבא קמא, שאריה הוא לא אוכל ישר את משהו, הוא לא מביא את זה, קודם כל הילדים, הוא לוקח את ה... לא מפחד משום דבר, הוא לוקח את הנבלה, מביא אותה לצל אותה בשבילם, הוא תמיד מגן על הטריטוריה הכללית שלו. אז רואים שבאריה יש ביטוי כזה של דאגה כללית, אהבה וחסד.
אבל זה אהבה? הרב אמר שאהבה מוגזמת כלפי אלוקים.
זה אהבה מוגזמת כלפי אלוקים. רק שמרוב... כן, מרוב האהבה, מרוב הרצון לקשר, הוא מחפש עם מה להיות בקשר. אי אפשר להיות בקשר עם העצמות, אז זה עובר על הגבול. הוא חייב למצוא עם מה להיות בקשר, אז הוא בקשר עם הדבר שהוא כל כך יכול להתחבר אליו שם במה סבר כמה. נראה לי הכוונה. כן, נכון. קצר מאוד במשל הזה, הוא לא רוצה לעשות מה סבר כמה כל כך כנראה. והנשר זה הדבר הרביעי, החיצוניות של הנשר, זה האחרון שבמרכבה, נכון? האחרון זה גם מצד אחורי, הכוונה. ראינו הרבה במערל שארבעת הצדדים זה מתחלק לימין, שמאל, קדימה ואחורה. אז הימין והשמאל זה כמובן השור, השור בצד שמאל והארי בצד ימין. והקדימה ואחורה, פני האדם, הפנים הם תמיד קדימה. והנשר אומר עליו שהוא האחורי שבמרכבה, הוא מבטא את הצד האחורי. את הצד של האדם עצמו שהולך מאחורי המרכבה, ומה שהוא רואה במרכבה זה את הכבוד שהוא יקבל מהמרכבה. כן, הוא לא רואה את הקדימה של המרכבה, את העצמות האלוהית שמנהלת את הכל, הוא לא רואה את הצדדים שהוא יכול להתחבר אליהם, צד היחס, הצד שהוא כל כך רוצה להתחבר, הצד שהוא כל כך ירא, אלא הוא בצד האחורי של של הדבר הזה, בצד התועלתני של שהוא יכול להפיק אליו, זה הצד של הנשר, שהוא מאוד מאוד מפיק מפיק תועלת מהבחינה הזאת. המערד לכמה מקומות אגב הספרים רומז למעשה מרכבה ומקביל את זה לכל מיני הקבלות. למשל, המערד דרכו להקביל את מעשה מרכבה לשלושת האבות של דוד המלך, שאברהם אבינו זה הצד הימני, כל מה שאנחנו קוראים בפרשות המערד הוא לזה, שאברהם וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. כן, נגב זה כידוע צד ימין בצדדים של המציאות, כן, שקדמה זה מזרחה, מערב זה אחורה, אז הנגב זה ימינה. אז את אברהם אבינו הוא הלוך ונסוע הנגבה, מבחינת הסוד הכוונה שאברהם תמיד אוחז בצד הימני של המציאות, אברהם איש האהבה והחסד המלא כידוע וכו'. ולעומת זה יצחק, אז כתוב שיעקב אבינו נשבע בפחד יצחק אביו, יצחק כידוע מידת הדין, מידת הגבורה, הכל מאוד מאוד מדויק, לבית פרשת שבוע שלנו, הברכה הולכת למקום מאוד מאוד מסוים, הוא לא כמו אברהם שהוא מתחתן עם כמה נשים, והוא אהב המון גויים, והחסד שלו מגיע לכל עבר, כולל אנשי סדום, ואין לדבר הזה גבול. אצל יצחק הכל מאוד מאוד מדויק, הוא לא יוצא מארץ ישראל, שייך רק לארץ ישראל, הוא מתחתן רק עם אישה אחת, הוא מברך רק ילד אחד, הכל מאוד 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 מדויק אצל יצחק, אי אפשר לזוז כהות זה מהסדר המדויק והאלוהי שמתבטא דרך מידת הדין. ויעקב, בחיר שבאבות, אז זה מדומה למראה האדם, לפני האדם, שהוא מחבר בין שניהם, הוא מביא את החסד שיש בדין ואת הדין שיש בחסד, וזה מידת יעקב אבין, מידת הרחמים, וגם זה מה שהגמרא אומרת. תפארת, כן, הרחמים והתפארת זה אותו דבר, נכון, זה ספר תפארת ישראל בעצם. וזה מה שהגמרא אומרת, ששופרד יעקב אבינו כשופרד האדם קדמה, נכון, שיעקב אבינו פניו כמראה פני האדם ראשון, זה פני האדם פה במרכבה, זה יעקב אבינו, ודוד המלך. דוד המלך הוא האחורי, הוא האחרון, הוא כנגד הנשר שמופיע אחרון, נשר זה גם לשון לנשור. הדברים שמופיעים בסוף, מה שנושר אליך, מה שאתה מרוויח מזה. אז זה ארבעת הצדדים, המראה גם מקביל את זה לארבעת צדדי הנביא, חכם, את אברהם אבינו יעקב כנגד זה, את המרכבה, או בגבורות או בנצח, לא זוכר עכשיו את המקור, אחד מהם לא למד את זה. לא זוכר, אני אסתכל לכם את זה בסיכומים שלי, אבל רשום לי. אחד, אבל למדנו את זה פה ביחד, וגם הוא מקביל את זה לחכם גיבור עשיר וענב. נכון, שגם כן זה חכם זה המדרגה הראשונה, וענב זה דוד המלך הקטן שמקרים את עצמו, זה הענבה, וגיבור ועשיר בשני הצדדים של היחס של העירה והענבה, של העירה והאהבה. טוב, הרב כבר כתב כדו באגרות שגם המהר"ל המקובלים ימנה, אם כי לשונו שונה משאר הלשונו של בני דורו, אז ודאי המהר"ל פה, אני חושב שזה קשור מאוד לעובדה שאנחנו בדיבר השני, ולא בדיבר הראשון. מהר"ל ירחיב על זה גם סוף הפרק של האלף מול הבית, אנחנו לא באחד אלא בשתיים. הדיבר השני עניינו כבר ניתוק מהכתר העליון, זה כבר לא הסיפוק בעצמיות עצמה. עשר דיברות הם כנגד מן הסתם עשר הספירות, אז כנראה הכוונה שזה כבר לא עיסוק בכתר עצמו, אלא עיסוק בצדדים החיצוניים שהולכים ומתבטאים בעולם. ולכן יש פה חשש מאוד מאוד גדול שעיקר האילן ייעלם מבחינתנו, ואנחנו נעסוק בניתוק של ארבעת הצדדים החיצוניים שאנחנו פוגשים מתוך המציאות. אז אומר המהר"ל, זה בעצם הכוונה של ארבעת הלאווים. מה זה החטא שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? שאתה תתנתק מהמקור האלוהי ותעסוק בגילויים שלו. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, מעשה מרכבה זה איך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, בצורה כזאת שיש גילויים חיצוניים. יש שיטות עקרוניות בעולם. אז אתה עלול בטעות להתאפס לאחד העמדות הללו לפי נפשך. אז עכשיו יש כאלה שהם מאוד מאוד מתחברים לשמש, יש כאלה שמאוד מתחברים ללילה, מתחברים לירח וכן הלאה וכן הלאה. אז יש כל מיני תפיסות שעלולות להופיע בעולם, מצד שבאמת זה כוחות גדולים, השם יש כוח עצום, אתה לזכור שיש לשמש מקור, שמיים ספרים כבוד אל, מעשה אדם נגד הרקיעה. אז השמש היא ודאי כוח עצום, אבל היא מבטאת את מה שמעליה. אז לכן ארבעת הלאווים הללו רומזים לארבעת טעויות אפשרויות בתפיסת הענפים, בתפיסת הפוארות, בתפיסת היוצא מן המקור, ועלול להיות כאן חטא גדול מאוד של ניתוק מהמקור האלוהי. לכן נראה לי בפסקה לפני כן שאני חושב שהיא מפרידה בין הנושא הראשון של מחלוקתו עם הרמב"ם והרמב"ן לנושא השני המרכזי של הפרק של זה, למהר"ל הסביר בקצרה שאלוהים אחרים, הכוונה לא שאחרים עשו אותם לאלוהות, כן? האחרים זה לא אנשים אחרים, כי זה פשט המחילתא. המהר"ל כותב את המחילתא ואומר לא הבנתם מה כתוב במחילתא, כן? אלא הכוונה היא אחרים אל מי, נכון, אני קורא את המהר"ל, לשון המהר"ל, אלוהים אחרים, אחרים אל מי שהוא אלוהי אמת. מי שהוא אלוהי אמת הוא המקור, הוא ממית מחיה. אבל עבודת אלילים אין ממש כלל. מה שאמרו במחילתא, אלוהים אחרים אחרים עשו אותם לאלוהות, לא הכוונה אחרים בני אדם, זה לא נושא. אלא מסביר המהר"ל, אחרים כאלה אלוהות. מה שאמרה המחילתא, זה הסיבה שזה נקרא אלוהים אחרים שאין באלוהות בעצמם, כי בני אדם עשו אותם. כיוון שבני אדם עשו אותם, אז הם אלוהים אחרים שלא מסוגלים לעמית ולחיות. נראה שזה משהו גם מוסיף אחרי זה בחמש שורות האחרונות של הקדש, זה פירוש על פניי. נכון? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, על עצמי, על העצמיות שלי. כל דבר ניכר בפניו. אל תעשה אמצעי בינו לבין הסיבה הראשונה. זאת אומרת, עיקר הנקודה במהר"ל זה התפיסה הנכונה של האלוהות. ברגע שהיא הולכת ומופיעה בתוך העולם הזה, זה להבין שהיא המקור. היא העיקר, במובן של העיקר המצמיח ומפרנס, היא המקור, וכל הגילויים שאתה הולך לפגוש בתוך המציאות, בתוך החיים עצמם, זה רק הסתעפויות, ולא לטעות ולחלק בין מישהו ממית ומחיה במהות, למישהו רק כלי בהמתה והחיים, גם אם זה כלי מאוד מאוד גדול ובולט, הוא לא הפנים עצמם, הוא לא הדבר עצמו.
יום דיבור, מה אתה אומר
לפעמים, בין אחרים שעשו אותם, זה מי? אתה תחיל את שאלוהים אחרים זה נקרא ככה, כי זה אלוהים שעשו אנשים אחרים. אומר המהר"ל, זה לא הבעיה. זה לא מה שכתוב, לא יהיה לך אלוהים האחרים. אז מה אם אנשים אחרים עשו אותם? זה לא הנקודה. מה הנקודה? שהם לא ממיתים הם חיים, שהם לא אלוהים. זה הנקודה. אז הוא מסביר מה הכוונה במחילתא. בגלל שאחרים עשו אותם, זה אלוהים שממטה למעלה, אז הם בעצם לא אלוהים. אז הם אחרים לאלוהים האמיתי. אבל הדגש שלו כל הזמן, הם לא המקור. זה השאלה הבאה, וזה הנושא של המערה של דיבר השני. האם זה המקור או שזה לא המקור? לכן עכשיו ברשותכם אני אחזור למקור, לנושא הראשון, כי אני חושב שעכשיו אפשר להבין יותר את למה המהר"ל כל כך מעריך בבירור הזה. למהר"ל מאוד מאוד חשוב שדיבור דיבר לא יהיה לך יכלול את הביעור המוחלט של עבודה זרה מן העולם. כי עבודה זרה היא כבר הרס בעצמה, כי היא כבר נותקה מן המקור. זאת אומרת, לקחתי צד חיצוני בעולם והפכתי אותו להיות מקור בעצמו, זה עצם הניתוק, אסור שבעולם שלנו יהיו ניתוקים. ולכן גם אתה לא עובד, גם אתה לא משתחווה, גם אתה לא עושה שום דבר מעשי, לא במחשבה ולא בדיבור ולא במעשה, עצם העובדה שבעולם שלך קיימים דברים אחרים שהם לא המקור בעצמם, שהם לא שייכים אל הסדר הנכון, אלא הם מנותקים, לשיטת המהר"ל אסור שהדבר הזה יהיה, זה כבר עצמו נזק נוראי בעולם. אין דבר כזה בעולם מקור אחר, אלוהים אחרים. יש רק מקור אחד. כל השאר זה ביטויים. כל השאר זה הסתעפויות של המקור העצמי. ולכן ברגע שאדם הוא מקיים דבר כזה, הוא כבר מוריד לעולם חורבן. אכן המהר"ל כל כך נאבק עם שיטות רבות רבות בראשונים שלא מסכימות איתו, שאין דבר כזה לקיים עבודה זרה בעולם, ולכן לא יהיה לך, זה כבר עצם הקיום.
במחשבה זה כאילו,
אתה
יודע, זה יותר חמור
לעם. כן,
הרבה. במחשבה, אני לא חשבתי על כלום, אז אין כלום, אם אני בבית. זה הרמב"ם, אפילו חשבת כבר, אתה נכנס לפה לידי ניתוח.
נכון. וזה אולי מחזיר אותנו, ננסה לברר למה המחלוקת הזאת קשורה לכל המחלוקות שכבר פגשנו בין שלושת הענקי העולם הללו.
זה
שאלה,
כאילו, בסוף העולם מלא בביטויים שכאילו... במחשבה,
החיבור
שלהם לא ברור,
כאילו
איפה,
נתפס
על זה ברור שזה...
כן, איפה עובר הקו, נכון. אז נזכיר רגע את שלושת פרקי היסוד של ספר תפארת, שעליהם המהר"ל ביסס את כל העבודה הגדולה. המהר"ל אמר בפרק הראשון, שאפשר להסתכל על העולם כעולם שלם ובנוי מצד עצמו. העולם בנוי לפי ארבעת הסדרים, נכון, אמרנו את הארמה, אדמה, רוח, מים, אש. אגב, גם זה המהר"ל, לא הזכרתי זה קודם, גם האדמה רוח מים אש, כן, או אפר רוח מים אדמה, זה גם שייך למרכבה, זה המהר"ל גם לא בזה מקום, שזה אותם ארבע דברים, כן? המים זה החסד, האש זה הדין, האפר האדמה זה הצד התחתי, הנשר, והרוח זה הצד העליון. אנחנו שוב, המהר"ל אומר, אתה מעשה מרכבה ומעלים עליהם מקומות, כל מקום שמסביר ארבע, זה בעצם מתכוון לזה. זה בהערת סוגריים, עכשיו נחזור אלינו. המהר"ל אמר בפרק הראשון שאפשר להסתכל על המציאות כמציאות שלמה. המציאות התחתיתית היא שלמה, הכל בנוי בה, הכל מסודר בה, לא צריך לעשות שום דבר. תראה, החיות לא צריכות לעמול כדי להתפרנס, הכל מסודר. אז מה העניינו של האדם במצוות האלוהיות? לפרוץ לעבר עוד עולם, יכול האדם לפרוץ לעוד עולם עליון שנמצא מלמעלה עלינו. הייתה תפיסת העולם של פרק א'. בפרק ב' של ספר תפילת ישראל, הציג תפיסת עולם הפוכה לגמרי. העולם שלנו הוא חסר, הוא לא מסוגל לתפקד, אין בו שום יכולת, הכל צריך למתק, לתחון, לעבוד, לתקן, ברית מילה וכו', הכל צריך שידרוג. איך נעשה את זה? איך עולם יכול לתקן את עצמו כשהוא חסר? צריך פריצה עליונה לתוך המציאות החסרה הזאת, שהפריצה הזאת היא ממעלה למטה, היא תתקן אותנו. בא אמר על פרק ג' ואמר, שתי ההסתכלויות הן חלקיות, באמת התנועה צריכה להיות ממטה למעלה וממעלה למטה, בת המלך תתחתן עם האירוני, האירוני תתחתן עם בת המלך, בסדר? ואז תהיה עבודה עצומה ממטה למעלה, האדם זה אדמה שהולכת ומצמיחה ופועלת, מצד שני הנשמה תתחייב מלמעלה, אדם למעלה יולד. פעולה אקטיבית כל הזמן של חיבור בין המעלה למטה, שהיא נובעת גם באחריות שלמה של האדם. זאת אומרת, בפרק הראשון חסר ההופעה של הלמעלה, בפרק השני חסר הפעולה של הלמטה, השילוב בין שני הדברים הללו הוא השילוב שבו צריך האדם לעסוק, זה חובת האדם בעולמו, תפקיד האדם במציאות, לאחריות את הכל. אחר כך המהר"ל אמר פרקים ו' ז', שבעצם זה שיטת הרמב״ם והרמב״ם. שהרמב״ם רואה את העולם כעולם סגור, כעולם שבו הכל כבר מובנה. תפקיד האדם זה לפרוץ לתוך עולמות מעל זה. לכן כדוגמה לדבר הוא אמר שכי יקרא כאן תפור לפניך, שיטת הרמב״ם שמידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. כוונת תרחם על העולם, אל תפגע בו, אל תזיז שום דבר במקומו, אל תזיז שום אבן, הכל בסדר. תשמור על העולם כמות שהוא. והרמב"ן סובר בדיוק הפוך, שהעולם שלנו חסר לחלוטין, וצריך לצרף, לזכך ולטהר אותו, ולכן כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא נועדו, כל מצוותיו נועדו, לצרף, לזכך, לתקן את המציאות. ככה הסברנו גם בפרק ל"ג מתחילת מעמד הר סיני, את וירד השם על הר סיני, שלפי הרמב"ם כמובן לא מדובר על ירידה בפועל, כי אין צורך בעולם הזה מצד ירידה מציאותית, מדובר על התגלות באלמה, זה הכל. מצד הרמב"ן אמרנו שהפוך, מדובר על ירידה במובן הרוחני העליון, הרמב"ן מדבר על הספירות, הכוונה ירידה לתוך המציאות הזאת, שזה יפעל בעולם שלנו, כי אילולי העזרה מלמעלה, הצירוף הזה כוח הזה לא נוכל לצאת מזה. במהר"ל כנגדם, הציב דרישה שהעמל יהיה מצד האדם עם התגבורת של הנשמה הזאת, שהכל מתאחד פה בתוך המציאות שלנו, ולכן וירד השם אל הר סיני אמר המהר"ל, זה מאוד מאוד עקרוני, ושהקדוש ברוך הוא יורד בפועל אל הר סיני. ושהאדם אצלו מתעלה, נכון? אמרנו שהאדם הופך את הקדוש ברוך הוא לאדון, הקדוש ברוך הוא יורד, האדם מתעלה ופועל מכוחו. אני חושב שבמובן מסוים, זה כנראה מה שכאן רמוז בתחילת הפרק, שהרמב״ם שיטתו, שהעולם שלנו הוא מתפקד טוב. ולכן לא צריך לחשוב שגם יש דברים מסוימים בעולם. אבל אם אתה את המחשבה שהיא הכוח הפועל, ברמב״ם מסכת תופס מקום מאוד מאוד עליון, המחשבה שהיא הכוח המרכזי, היא תטעה, אז לא נוכל להתקדם לעולמות עליונים, שזה תפקיד המחשבה המרכזי. היא אמורה לקחת אותנו לעולמות יותר עליונים ומרכזיים, ואם היא תלך בדרך הלא נכונה, אז אנחנו לא נוכל להתקדם, ולכן אסור, אסור, אסור שהמחשבה שלך תלך לכיוונים הללו. והרמב"ן לא סובר שהמחשבה היא העיקר, אלא הרמב"ן סובר שצריך לתת לחלות האלוהית לרדת עלינו ולזכך אותנו, ולכן כשאתה מבטא בדיבור שיש אל אחר, אתה בעצם מתנגד בדיבור להופעה האלוהית עליך, ואתה לא נותן לה לרדת לתוך המציאות. אבל לפי שניהם, לא מוטל על המציאות להיות תהורה לגמרי בנקודת החיבור הזאת לאלוהים העליון. וזה המערז שלו. שיטת המערז זה שהאדם למד יולד במובן הזה שהחיבור בין הבת המלך לעירונית צריך להתקיים, צריך לפעול, צריך לחול במציאות. אתה צריך לבוא אליו נקי לחלוטין כדי שיצליח לחול כמו שצריך. ולכן כל תקלה, כל ניתוק, כל הפרעה בחיבור הגדול הזה, אז היא כבר עוברת הלא יהיה לך, והיא תעצור את כל התנועה של 10 דיברות, ואנחנו נתקע כבר בשלב הזה. לא נוכל בכלל ללכת להתקדם מתוך הביטויים המעשיים יותר תחתונים, אם עכשיו החיבור הזה בין בת המלך לעירונית לא יכול כמו שצריך. אבל כל זה לא בגדר השערה, כי זה לא כתוב קודם במערב, זה רק נראה לי ככה, שזה היכול שהמערב רק חולק באמת בעניין עקרוני, אלא הרמב"ן והרמב"ן לא השיג בהם שיטות, אבל נראה לי שיותר נראה לי לאורך הספר, שכל פעם שהוא משיג את דעתם, הוא מתכוון להגדרות הללו. בכל מקרה, יותר ששיטת המערב העקרונית היא, שהקיום הזה, זה יוצר ניתוק מוחלט. לכן אומר המערב במעבר שלו, לדעתי, בין החלק השני של הפרק, החלק השלישי, הוא מזכיר בכמה שורות את סוגיית פרשת אישה סוטה וכינה את אשתו. נכון, אמרנו שהמהר"ל, לא אנחנו אמרנו, שהדיברות מקבילות 5-5, המקבילה של הדיבר שלנו בלוח השני זה לא תנאף. בסדר, הדיבר השני בלוח השני זה לא תנאף, אמרנו שהדיברות מקבילות, שהנוכחי מקביל ללא תרצח ולא יהיה מקביל ללא תנאף וכן הלאה, אז לא קשה בינינו בכלל שמהר"ל מזכיר פרשיית אישה סוטה וכינה בין איש לאשתו והכינה בין הקדוש ברוך הוא למציאות. הכוונה היא אישה מתנתקת ממקורה, בסדר? מהמקור שמחיה אותה, מהבעל, מהאיש שלה. בכל מקום בתנך כתוב אישה עם מפיק בהי, זה האיש שלה, זה האיש שמחיה אותה, שמזריע, שמצמיח אותה, את כל המציאות שיש בה ועוזר לה לפרוח כמו האדמה שצריכה שיזריעו אותה, היא תוכל לפרוח, ככה האדם מצמיח את האישה, והאישה הזאת מתנתקת ממקורה ודבקה בכל מיני דבקויות אחרות שהן לא המקור. אז זה הקנאה הזאת, קנאה, במובן הזה לקנא לאלוהים, אומר הרמב"ן, זה כמו לקנא לאשתו, מכיוון שאני המקור ואת שלי, אז לא יכול להיות שתלכי לראות בשדות זרים. כאילו היה עוד אחר, כך לשון המהר"ל, אין עוד אחר, אני המקור, אין מקור אחר, אבל יש עוד דברים בעולם, ודאי, יש להם מקום מצוין, אבל רק בתוך הבנה של הקשר שלהם לעובדה שיש מקור אחד. מכאן עבר המהר"ל לחלק השלישי, פוקד אבון אבות, המהר"ל רומז שיטתו שחולקת על דעת חלק מהראשונים, אבן עזרא ועוד, שכתוב פוקד אבות על שילשים ועל רבעים, בלי בני בנים, אז הכוונה שיש בני בנים, פשוט לא צריך להזכיר אותם. כי לפעמים כתוב על בנים ועל בני בנים, על שילשים, ועל זה ששילשים זה הנין בעצם בעברית שלנו. לפעמים כתוב על בנים ועל שילשים, ועל שילשים זה בעצם הנכד. אז השאלה אם זה דור שלישי מהילד או דור שלישי ממני. אבן עזרא למשל מחלק בין הפסוקים הללו, המהר"ל אומר שזה תמיד אותה כוונה. ששילש זה הנין, זה הדור השלישי אחריי. הבן זה דור ראשון, הבן זה דור שני. שילש תמיד בתנ"ך שכתוב שילש זה דור שלישי, לא כולל אותי, כך שיטת המהר"ל. והוא מסביר עקרונית למה זה, כי אדם הוא פוגש 4 דורות, יכול לפגוש בפוטנציאל. כיוון שהאדם 70 שנה, אפשר להוליד לגבין 14, אז צא וחשב שכשיוולד הדור החימש הוא כבר אמור למות. אבל אומר המהר"ל שיש איזה דבר מופלג ועמוק, זה כמובן לא רק כפשוטו, והוא חוזר להסברה שלנו מהחלק השני של הפרק, שהחיצונים בעולם הם 4 צדדים. כשאדם דבק בחטא, כשאדם דבק בפירודיות, כשאדם עוזב את המקור, אז הוא יכול להזיק ל4 דורות. יותר מזה הוא לא יוכל להזיק. אבל בעצם כשאדם עוזב את המקור שמצמיח, אז הוא עוזב את המקור, הוא בעצם הולך עם 4 צדדי המציאות שיש לו. זאת אומרת, אם ניקח דוגמה מעיקרי האילן, לאילן יש מקור. האילן ימשיך להצמיח את הזרמה שלו מהמקור, הוא יוכל לחיות לעד. תלוי כמובן בתנאים וכו', אבל באופן עקרוני, הכל פועל כמו שצריך, יש חיבור לאדמה, יש שמש, יש מים. האילן הזה באופן תיאורטי יכול לעמוד לעד. אנחנו רואים אילנות שעומדים, ככה לפי האגדה מספרת, מאות בשנים ביערות, ולא קורה להם שום דבר, אילן יכול לעמוד לעד. אבל ברגע שאתה מנתק את האילן ממקורו, אז הנצח נגמר. אז מה נשאר לאילן? נשארו לו 4 הצדדים שהולכים איתו. בעצם הפכת את הגזע או כל נקודה אחרת למקור עצמו עכשיו. המקור הזה לא יוכל לחיות לעד. מה כן נשאר איתו? אמרנו 4 הצדדי החיצוניות. ארבעת צדדים שמסתובבים אותנו. אז האדם יש ארבעה צדדים שהוא דבק בהם בעצם, ובזה הוא רואה את כל המציאות, הוא עזב את המקור, ומבחינתו כל המציאות זה מה שהוא רואה בפועל. כל המציאות זה מה שהוא רואה בהתגלות. אז הוא בעצם מזיק עכשיו לארבעה צדדים, הוא יצליח להזיק לארבעה דורות, ואז הוא ייבול. ברגע שהוא ייבול, הוא כבר ייעלם, כבר לא יהיה יותר נזק, מי שיוולד משם ואילך, כבר הוא לא יכול להזיק לו. וזה אומר המהר"ל, ההפרש שיש בין הרשע ובין הצדיק. כי הצדיק, בגלל שהוא דבק בקו האמצעי, באילן, בהזרמה, ממטה למעלה, אז זה יכול להחזיק לנצח, לאלפיים דור, לאין סוף דור, זה לא מתנתק אף פעם. אבל ברגע שאתה עוזב את המקור, אתה נשאר רק עם התגלויות החיצוניות, אז העולם שלך בעצם סובב סביב ארבעת הצדדים שאתה מכיר. זה כל מה שאתה מכיר. אז אתה עושה נזק לארבעת הצדדים מסביבך, כי בעצם אין לו נשאר למה בוא לנהוק, ועזבת את המקור. והסברה, אני חושב במערל, נכון, המערל הרבה פעמים משתמש בביטויים 4 ו-5. למערל בתורת המספרים שלו. אז 4 במערל הרבה פעמים זה במובן השלילי. למשל בתחילת גבורות, אז ככה המהר"ל מסביר את ארבעת המלכים, או 400 שנה עבדות במצרים, או 4 מלכויות וכן הלאה, זה תמיד מבטא מובן שלילי, לא תמיד, אבל באופן עקרוני, זה מבטא צד שלילי של 4 צדדים מנותקים מן המקור.
זה חיצוניים, אבל זה תלוי אם
קוראים מקור. אז זה המספר 5.
האדם זה לא דבר רב.
אז בשביל זה צריך את המספר 5, מציע. זאת אומרת, כדי להפוך את ה-4 למובן החיובי, חייבים שיהיה את המקור פעיל. זה יהיה מספר 5 במערל. את המספר 5 במערל, תמיד המערל מסביר, זה האחד באמצע וארבעת הצדדים מסביבו. זה יהיה נקודה מאוד מאוד חיובית. ברגע שנשאר האמצע שיכול לחבר את ארבעת הצדדים, אז הכל יהיה מצוין. אז יהיה פתאום ערך גדול. אז זה בדיוק הארבע של המרכבה. ארבעת חיות המרכבה זה דבר נפלא. כל עוד הם זוכרות שהם חיות המרכבה, ויש עליהם אדם שמנהל אותם. אבל ברגע שכל צד במרכבה הוא כבר מנהל את החיים לבן, אז אם אתה מוצא בזכה עם 4 מלכויות. לכן המלכות החמישית, מלכות משיח, היא תחיה מחדש את כל הכוחות של הארבע מלכויות. שום דבר לא ילך לאיבוד. לכן אברהם אבינו, הוא יכול להצמיח את כל המציאות מסביבו, גם את ארבעת המלכים. אבל כשהארבע הללו לבד, זה הפירוט, זה הניתוק, זה הצד השלילי הזה של החוטא שעוזב את האילן. ומי שמחזיק באילן, אז אומר המערל שיש הבדל בין אהבה ובין יראה. פה המערל אומר דבר מופלא, שהבית הוא יותר טוב מהאלף. כן, לכאורה זה צריך להדליק נורה אדומה, משהו מוזר פה, כי אנחנו למדנו שעשרת הדיברות מתחילים באלף. כי אני לא יחש שם אלוהיך, האלף זה האחדות, זה השלמות, הבית זה הפירוד. ופה המערל מסביר את הערך של הבית, אבל זה בגלל שהוא הגיע לדיבר השני. כן, אמרנו קודם שהדיבר השני זה כבר תחילת הופעות הגזרות, הוא דבר ראשון במובן מסוים, אבל של משהו אחר. אז זה מחזיר אותנו לפרק למדלת, לחילוק בין האלף לבית, שמערל חילק בין התורה ועשרת הדברות, או בין בריאת העולם ועשרת הדברות, שהאלף זה נקודת האחדות האלוהית מצידה, אבל חייב להיות אחרי האלף גם בית כדי שתפיע הברכה. אמר המהר"ל, אלף זה אחדות עצומה וזה גם ארור. למה זה ארור? כי האלף לא מצליח להרבות שום דבר. לכן אומר, טובים השניים מן האחד, שיש שתי לוחות הברית, שני לוחות הברית דברית אחרונה. למה צריך שניים? כי אם אני רוצה שחוץ מהמקור האלוהי יהיה גם הופעה של האדם, שגם האדם, המציאות, תצליח להחיות את עצמה מכוחה, ממטה למעלה, אז חייבים לאפשר לה עזיבה הרגע של המקור והתקדמות לבד מתוך בחירה, ואז לאחר מכן תהיה התחברות מחדש ואחדות גמורה, אבל זה יהיה מצד הרצון והחפץ הפנימי. אז זה נדמה לי מה שהמהר"ל אומר כאן על סוגיית האהבה. מי שאוהב, לאוהבי זה אברהם. זה יותר גדול מרק שומרי מצוותיי, שזה היראים. כי מי שאוהב, מי שבא מצד האהבה אל החיבור העליון, אז הוא עושה את הכל מצידו, זה התחלת העולם שהוא הריבוי. אז אפשר להתחיל להרבות את העולם, להופיע בעולם כוחות כאלה, שהם יכולים קצת להתנתק מן המקור, כדי שהם יבחרו מצידם את הבחירה האלוהית. נראה לי שלכן לוקח את אברהם תור דוגמה, שאברהם כידוע לא נולד בתוך מציאות אלוהית קיימת, אלא גדל דווקא בשדות זרים, בתוך רוקסדים ובתוך בית תרח, והוא בחר מעצמו, התחלת האהבה הגיעה מצידו, הוא התחיל את העולם, הוא הופיע את המציאות שאפשר לפעול גם ממטה למעלה, ואז יש לנו שלמות יותר גדולה. לפי זה יוצא שיש חילוק בין שתי הדיברות הראשונות. הדיבר הראשון בירר לנו את קבלו מלכותי. עסקנו במלכות. הדיבר השני, אם אתם זוכרים את חילת פרק הקודם, עסקנו בממשלה בעצם. חילקנו בין המלכות של מעמד הר סיני, של יציאת מצרים, לממשלה של בריאת העולם. הבית מבטא במובנים מסוימים את הממשלה, את העובדה שהשם מושל על כל, שאנחנו מתחברים אליו מצדנו בלי המלכות החדה והבהירה של ביציאת מצרים. לכן אומר המהר"ל, אומר זה גם פרק למדי, היה לו ביטוי כזה בתחילת פרק למד ה', אמנם מה שהיו הלוחות שתיים ולא אחת, כי הלוחות יש בהם שתי בחינות, כי מצד אלו עשרת הדיברות הם עניין אחד יחד, מתחילים בו דבר שהוא העילה, אבל מסיימים בעלול שהוא האדם, והאדם שהוא עלול יהיה לו צירוף אל העילה, ולפיכך ראויים וכו'. אז הדיבר השני מבטא את הצד של העלול, ולא את הצד של העילה. הדיבר הראשון ביטא את הצד של העילה, מלכותו עלינו, מעלה למטה, והדיבר השני מדגיש דווקא את הנקודה הזאת, שגם העלול יכול להתחבר לעילה. אלא שכשהעלול יכול להתחבר לעילה, עלולות להיות ארבע טעויות יסוד, הוא עלול להתחבר למקום לא טוב, ולכן יש שם עזרות מאוד מאוד חריפות, שלא יהיה לך ולא תהיה ולא תשתחווה ולא תעבוד ולא תעשה, ולכן יש עזרה מאוד מאוד גדולה של פוקד המון עבודת על בנים, תראה מה אתה עלול לעשות, אבל תדע לך, שאם אתה מצדך תדבוק בטוב, אז לאוהבי ולשומרי מצוותיי, לאוהבי יותר, שיש פה חיבור שלם מוחלט של הענף, אז עכשיו יש גם חיבור למטה למעלה. לכן נדמה לי לסיכום הדבר הזה, שהדיבר השני הוא פעולה נוספת על הדיבר הראשון, אחרי שבחימה שפוחה, אם לא אוכל לחיים כפי שהתחיל פרק למדזיים, אנחנו הולכים ומבררים שיש רצון אלוהי של נסירה כזאת, שלמרות שוודאי הקדוש ברוך הוא מלך מלכותו במקום השאלה, אבל אנחנו רוצים להמליך אותו עלינו באהבה גדולה ולהתחבר מצדנו ולהימנע חלילה חלילה מטעויות הללו של אחיזה בהסתעפות ולא במקום. בסדר? אתם הספקתם להכין למתת? יופי, יופי. אורי לא יספיק. רואי שזה יפה, אתה ראית את זה?
אני עכשיו
מתחווה. ראיתם את למתת? אתה ראית? הספקת? אז אולי נשאיר את למתת לפעם באה, אז תפיקו לראות אותו? למתת הוא לא אורך, אבל אנחנו נעסוק בעיקר במם, בשבת, בסדר? למתת זה לא טיסה. צריך לראות את זה, מה ההבדל בין לא טיסה לבין הדיבר שלנו, יש המשל חשוב בהם, תראו את המשל, דרך המשל זה אמר על בעיקר מסביר את הדבר הזה, ואז נעסוק בקצרה בלמתת ונלמד מהם בעיקר שזה שבת קודש, בסדר? תודה רבה.